כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
סטטוס קופ, חדשנות ברפואה, עם דוקטור מיכל חמו לוטם.
אנחנו בשנת 2022. קרוליין, אישה ניו יורקית שגרה בברוקלין, בת 39, ואימא לשלושה ילדים, יוצאת מזיעה כולה עם המגבת על הכתפיים מחדר הכושר שלה. כשהיא בודקת את הסמארטפון שלה, היא רואה התראה מהעוזרת האלקטרונית שאומרת לה, קרוליין, עוד חודש יש לך בדיקות תקופתיות, ומכשיר הסמארטפון שלך גילה דרך הכל ודרך סריקה של האישון שלך, שאת בסיכון לפתח את מחלת האלצהיימר. זאת רק חשש, זה עוד לא הבחנה סופית. אנא תבקשי בדיקה הרבה יותר מעמיקה כדי שתקבע שאכן יש לך את הבעיה והסיכון שתוך 10-15 שנים תהיה חולה באלצהיימר יאושר. קרוליין מקשיבה להמלצה של העוזרת האלקטרונית שלה, בבדיקות התקופתיות מתווספת בדיקת עומק לסיכון בפיתוח מחלת האלצהיימר, ואכן נמצא שיש לה סימנים מאוד ראשונים של המחלה חשוכת המרפא והקשה הזאת. קרוליין מקבלת תרופה חדשה שפותחה, שמונעת את התפתחות המחלה, וממשיכה לגדל את ילדיה ואת משפחתה ולחיות בבריאות ובאיכות חיים עד 120. באולפן מיכל חמו לוטם, אני רופאת ילדים שמתמחה בחדשנות רפואית. בתוכנית שלנו אנחנו מדברים על העולם הממהר, על הקצב הטכנולוגי האדיר של הפיתוחים, ובכל מפגש ופרק אנחנו ניפגש עם מומחה בתחום אחר, מחקר או סטארט-אפ שמעצב את העתיד ומשנה את הרפואה ואת הבריאות ואיכות החיים של כולנו מהקצה לקצה. נמצא איתנו כאן באולפן אליאב שקד, היזם והמייסד של חברת רטיספק, לאבחון מוקדם של מחלת האלצהיימר. שלום אליאב.
שלום מיכל.
אליאב, מה אתם עושים?
אנחנו מזהים את הפתולוגיה של אלצהיימר דרך הסתכלות על הרשתית בצורה לא פולשנית. בעצם פיתחנו טכנולוגיה שמאפשרת לנו זיהוי של סמנים ביולוגיים ברשתית, כסמן מוקדם למחלת האלצהיימר שנים לפני התפתחות של דעיכה קוגניטיבית.
זאת אומרת, אנחנו באמת יודעים שאלצהיימר, שהיא מחלת זקנה מאוד שכיחה, אנחנו עוד נדבר על זה, מופיעה הרבה שנים אחרי שבעצם כבר השינויים הניווניים במוח הופיעו. כמה מוקדם אתה חושב שאתם יכולים להבחן את המחלה?
הסמנים הללו בעצם מופיעים 15 שנה בממוצע לפני ההתפתחות של פגיעה קוגניטיבית, שהיא בעצם מוגדרת כדמנציה קלינית. הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום היא שהמחלה מאובחנת כבר כשיש בעיה קוגניטיבית, שיש פגיעה בזיכרון, ולאחר מכן מנסים לפתור את הבעיה, מנסים לבצע איזשהו טיפול, למרות שזה כבר מאוחר מדי. מה שאנחנו עושים זה בעצם מנסים, לא רק חברת רטיספק, באופן כללי בקהילת המחקר, מנסים למצוא איזושהי תרופה שתוכל להאט את קצב הדעיכה לקראת הדמנציה, ובכך לדחוק את הדמנציה, ובכך אולי לאפשר לנו גם למצוא טיפול למחלת האלצהיימר.
אז באמת אנחנו יודעים שאלצהיימר היא מחלה שהיא מחלה קשה, שעד היום לא מצאו את הטיפול המשמעותי לה, היא גם מחלה מאוד שכיחה, נכון אליאב?
היא מחלה נוראית, זו נחשבת בעצם מגפה. נכון להיום אנחנו נמצאים בעולם שבו יש כ-50 מיליון מובחני אלצהיימר, מגיל 65 זה 1 ל-9 מטופלים, וזה רק הולך ומתגבר. בגיל 80 זה כבר 40% מהאוכלוסייה, והצפי הוא שבגיל 90 אחד יהיה מטופל חולה אלצהיימר והשני יסעוד אותו. אז אנחנו נמצאים היום במציאות שהיא מאוד מאוד מגבילה. הטיפול, אין אפשרות לפתח טיפול מונע, ולרופאים אין מה לעשות בנידון מאחר והם מזהים את המחלה בשלב כה מאוחר.
נכון מאוד, אנחנו מדברים על בארץ כ-150 אלף חולים מאובחנים במחלה שהיא, כמו שאמרת, גם מאוד קשה, גם בעצם שודדת את האישיות, וגם עוד לא יודעים באופן חד משמעי מה גורם אותה. יש הרבה גורמי סיכון, אנחנו יודעים שזה בחד משמעי הולך יחד עם הגיל, ומכיוון שאנחנו יודעים שחיים בעולם של זקנה אקספוננציאלית שתוחלת החיים הולכת ועולה, אנחנו באמת צופים לראות את המגפה של האלצהיימר, ולכן כל כך הרבה מאמצים, גם מחקרים וגם פיתוחים מכוונים לבנוע אותה, כמובן יותר בנשים, ביחס הפוך להשכלה. זאת לא מחלה גנטית, אבל יש גורמים שגורמים לסיכון. ובוא נחזור באמת לרטיספק. בוא תספר מה זה, מה זה הבדיקה הזאת, איך זה נראה בדיוק.
אז כדי להסביר מה אנחנו עושים ברטיספק, כדאי שאני אסביר איך המציאות של אלצהיימר היא כיום. כיום אין כלי להבחון מוקדם למחלה. זאת אומרת שאין, כמו, ניקח לדוגמה מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות לב, נכון להיום בדיקה פשוטה של כולסטרול, ניתן להבחן איזושהי רמת סיכון מסוימת של המטופל לפתח מחלת לב כזו או אחרת. אנחנו נמצאים היום בעולם...
יותר מזה, הטכנולוגיה היום מאפשרת לנבא התקף לב החל משש שעות ועד שבועיים לפני שהוא קרה. זאת אומרת, אנחנו בזכות הקדמה והחדשנות רואים שהרפואה הופכת את מחלת הלב ממחלה של אירוע חריף למחלה כרונית. אז באלצהיימר אין לנו כזה דבר היום?
באלצהיימר הסיטואציה היא שבעצם אנחנו קודם כל מאבחנים בעיה קוגניטיבית. לאחר שמובחנה בעיה קוגניטיבית, הולכים לבדוק האם זה אלצהיימר, מאחר זה סדר גודל של 70% מחולי דמנציה הם בעצם חולי מחלת אלצהיימר.
שכשאתה אומר דמנציה, בוא רגע, ובעיה קוגניטיבית, בוא נסביר את זה.
יש מספר סוגים של מחלות נורודג'נרטיביות,
ניווניות של המוח.
בדיוק. אנחנו במחלת האלצהיימר, זו מחלה שהפתולוגיה היא מאוד מאוד ספציפית. הפתולוגיה היא נובעת מחלבונים סוררים במוח, אם אפשר לומר, בטא אמלואיד פלאקס וטאו ניורל דפיברילרי טנגלס.
זה שמות החלבונים, זה לא כללות באנגלית, נכון?
נכון. החלבונים הללו בעצם מתחילים להתאבות במוח בשלב שהוא ממש מוקדם יחסית, 15 שנה לפני ההתפתחות של דעיכה קוגניטיבית.
זאת אומרת שכמו קרולין, יש לנו אישה שנראית בריאה, היא יכולה להיות בת 39, בת 45, והיא לא תדע שום דבר, ו-15 שנים בנחת שוקע לו החלבון הזה, המילואיד בי, עושה את הפלאקים האלה, כך זה נקרא.
נכון.
עד שמתחילים לראות קצת שכחה, קצת פגיעה בזיכרון לטווח קצר, נכון? זה הפגיעה הקוגניטיבית שאתה מתייחס אליה,
בדיוק.
לדוגמה.
ובאופן ספציפי לאלצהיימר, מה שעושים זה, אחרי שמזהים את הפגיעה הקוגניטיבית הזו, הולכים לבדוק בצילומי מוח ובמדידה של נוזל תוך מוחי, לראות האם החלבונים האלה אכן נמצאים שם כמעין ביומרקרים, כמעין סמנים ביולוגיים שיוכלו להעיד על הפתולוגיה של המחלה. זה נעשה כבר בשלב שבו הבטא אמילואידים נמצאים כבר ברמה יחסית שכיחה במוח, ואם אנחנו נוכל לעשות את האנלוגיה, זה כמו שבן אדם שש שעות לפני שהוא חוטף את כיף לב או מה שזה לא יהיה, אומרים לו, אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לעשות איזשהו טיפול כדי להפחיד את הקולסטרול. זו המציאות שאנחנו נמצאים בה היום בעולם של האלצהיימר. אז אנחנו, חברת רטיספק בעצם מתייחסת לחלון הזדמנויות שבו יש את ההתפתחות של הסמנים הביולוגיים האלה במוח, אך עדיין לא התפתחה דעיכה קוגניטיבית. ומה שאנחנו עושים בעצם זה זיהוי של הפתולוגיה ברשתית. פיתחנו סורק רשתית שמאבחן בעצם את הסמנים הביולוגיים האלה בצורה לא פולשנית, בבדיקה שלוקחת סדר גודל של דקה, ויכולה לעשות בכל חדר טיפול, בחדר אבות, חדרי...
בתי אבות?
סליחה.
כן, כן.
יכולה לעשות, הבדיקה יכולה להתבצע בבתי אבות, בהוספיסים, בפגישה אצל נוירולוג ובפגישה אצל רופא משפחה.
זה דורש רופא שיעשה את הבדיקה? איך זה...
זה בעצם מה שמעניין. אנחנו נמצאים בעידן בו אנחנו מפתחים, הטכנולוגיה שמתפתחות עכשיו הן לא פולשניות ומאפשרות גם למטופל לקחת חזקה על הבריאות שלו, ויש אפשרות לעשות איזושהי בדיקה לא פולשנית, או אפשרות לקחת, לבדוק גם את הגנום שלו דרך חברות כדוגמה 23andMe, ואפשרות באמת לעשות את הבדיקות האלה בצורה
עצמית אפילו לפעמים, כן. אפילו לא צריך את הרופא, אתה אומר. כי אנחנו יודעים שהרפואה בעצם הופכת יותר ויותר לדיגיטלית, כמו כל העולם, נכון? וכשיש לנו רפואה דיגיטלית, אז היא בכף יד של כל אחד מאיתנו, ובוודאי של חבר'ה צעירים שגדלו לעולם הזה. ואז היחס בין, כמו שהתחלת להגיד, בין הרופא לחולה לגמרי משתנה. פתאום המטופל הופך להיות המוביל והמנהל של הבריאות שלו, ואני מבינה שלתוך המגמה הזאת הפיתוח שלכם משתלב.
בדיוק, ואנחנו בעצם פיתחנו סורק שהוא ידני, שאפשר בעצם...
מה זה, מכשיר קטן כזה?
מכשיר קטן שסורק את הרשתית, ומאפשר לזהות, להבדיל בין רשתית בריאה לבין רשתית חולה. זאת אומרת, רשתית שיש במה את הסמנים הביולוגיים של אלצהיימר, לפני, בממוצע 15 שנה לפני התפתחות של הירידה הקוגניטיבית. זה משהו שהוא חדש, והוא בעצם דוחק את ה... ואנחנו נתקלים בהמון המון תהיות לגבי השימוש שלו נכון להיום, אבל הצפי הוא שבעצם עד 2025 תהיה תרופה שיכולה בעצם לעבוד איזשהו
מניעה או ריפוי.
טיפול מניעתי של המחלה. אנחנו נמצאים היום בעידן שבו יש טיפול שהוא ריאקטיבי, והסיבה שאנחנו רוצים לפתח את המוצר הזה, כדי שיהיה טיפול פרו-אקטיבי,
נכון,
שיהיה טיפול מונע.
נכון, כן. טיפול ריאקטיבי, אנחנו מדברים כמובן על טיפול מונע, מניעה היא הרבה יותר טובה מטיפול, אנחנו יודעים, ואם אנחנו יודעים להבחן שקרולין כזו היא בסיכון תוך 10-15 שנים לפתח את המחלה, זה יהיה הרבה יותר קל, אנחנו מקווים בעתיד עם ההתקדמות האדירה גם בפיתוח התרופות, שאפשר יהיה למנוע את זה לגמרי ולא נצטרך אפילו לעסוק בריפוי. נכון, אליאב?
נכון. אני רק רוצה לציין באמת שמחלת האלצהיימר היא מחלה של המוח, היא לא מחלה של העין. ובעצם אנחנו סורקים את הרשתית כחלון למוח. הרשתית היא מעין חלק אמבריונלי של המוח.
אתה מתכוון עוברי?
חלק עוברי. היא בעצם extension to the brain.
זה הזמן להגיד שאתה כל כך הרבה זמן מבלה עכשיו בארצות הברית ובקנדה, שאתה בטח התחלת לחשוב באנגלית.
אני התחלתי לחלום באנגלית.
לחלום באנגלית, כבר הגענו לזה.
כן.
נפלא.
בעצם הרשתית היא חלק בלתי נפרד מהמוח. וכיוצא בסוד, יש הסמנים הביולוגיים של אלצהיימר, בשנים האחרונות התקבלו גם מופעים, התגלו מופעים של הסמנים האלו, של בטא אמילואידים, גם ברשתית.
כמו חלון ראווה.
כמו חלון ראווה, וזה דבר מאוד מאוד מעניין ומרתק, ועכשיו אנחנו נמצאים בעידן התפתחותי, יש המון מחקרים בנושא, יש המון חברות שמנסות לזהות סמנים ביולוגיים שמעידים על הקוגניציה, שמעידים על הפתולוגיה, דרך הסתכלות על הרשתית.
אתה הגעת דווקא לנושא הזה, בחור צעיר, סך הכל, ומבריק.
תודה. אני פשוט, אני התחלתי בתור סטודנט להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב, והתשוקה שלי לעולם של לחקר המוח רק התעצמה ככל שלמדתי יותר ויותר. כשסיימתי את התואר הראשון, המשכתי ישר לתואר שני, ולקחתי גם ככל שאני יכול קורסים בתחום של חקר המוח. כשסיימתי את המאסטר שלי, את התואר השני באוניברסיטת תל אביב, המשכתי ישר לעבוד בחברות שנוגעות בדגימה לא פולשנית, במדידה לא פולשנית של מדדים חיוניים של המוח. ובאחת מהנסיעות שלי בחברות, בסטארט-אפים האלה בארץ, באחת מהנסיעות שלי, אני יצא לי לבקר באודו. הייתי שם תקופה של 3 חודשים, ובאודו, זה מוזר כי אני הגעתי לאודו ישר מג'ון הופקינס.
שזה בעצם המקה של הרפואה, ג'ון הופקינס, בדיוק. בואו נסביר פה למאזינים.
הגעתי לאחר שעות שפתחתי ניסוי קליני בג'ון הופקינס, ושם המטופל היה בחדר ענק, כמו החדר שידור הזה, ואין ספור, המון צוות מאחוריו,
מכשור, טכנולוגיה, אלקטרודות, הכל
לחלוטין. וכשנחלתי בבנגלור באודו, באותם ממדים של החדר היו 30 מטופלים, ולא היה להם אפילו מוניטור אחד, לא היה להם אפילו, בקושי היה להם רופא שיכל להיכנס ולבדוק את כולם.
עולם ראשון מול עולם שלישי.
בדיוק, וזה משהו שמאוד מאוד צרם לי. זו המציאות שקיימת ברוב העולם. וכשהבנתי שיש את הפער העצום הזה בין הרפואה המערבית לשאר העולם, החלטתי שאני רוצה לנתב את כל הידע שרכשתי ולהתמקד בעיקר בניסיון לצמצם את הפער הזה. ולכן אני הגשתי מועמדות לאוניברסיטת סינגולריטי. אוניברסיטת סינגולריטי נמצאת בבסיס נאסה ממש במרכז עמק הסיליקון.
אומרת, בשביל לעזור לעולם השלישי, חזרת ללב ליבו של העולם הראשון, לעמק הסיליקון, שיתוף פעולה בין גוגל ונאסה. מעניין, זאת אומרת,
זו הייתה הזדמנות אדירה. בעצם, התוכנית הזאת, אוניברסיטת סינגולריטי, המטרה שלה זה לחשוף 80 משתתפים כל שנה, בתוכנית שנקראת Global Solution Programs, לטכנולוגיות מתקדמות. הם מגדירים את זה בתור טכנולוגיות אקספוננציאליות, שרק מתעצמות ודוחפות את הקדמה בחמישים שנים.
אני שמעתי עכשיו שהתחילו לקרוא לזה המהפכה התעשייתית הרביעית. גם את העיתונאי תומס פרידמן מדבר על העולם הממהר, וגם קלאוס שוואב, המייסד של פורום דבוס. זאת אומרת, כל הטכנולוגיות האלה, שכמובן משנות את כל חיינו, יש להם משמעות אדירה על רפואה, וכמו שאתה אומר על הרפואה המערבית, אבל גם עם יכולת לעשות קפיצת מדרגה ברפואה של העולם השלישי.
אוניברסיטת סינגולריטי ממוקמת בעמק הסיליקון, זה שותפות, זה בבסיס נאסה בעמק הסיליקון, ובמימון מלא של גוגל. המטרה של המוסד הזה היא להכשיר מדענים, 80 מדענים מכל העולם, כל שנה, במשך 3 חודשים לחשוף אותם לטכנולוגיות מתקדמות, מצד אחד, ומצד שני גם לחשוף אותנו לבעיות המעיקות של האנושות. בעצם ממש לגרום לנו להבין איפה באמת יש צורך משמעותי ליצור אימפקט, לבנות איזשהו מערך שבו אנחנו מנדבים את הקדמה הטכנולוגית הזאת למען יצירה של אימפקט כזה או אחר.
אוקיי, אז אתה בסינגולריטי, אבל למה מכל הבעיות המעיקות דווקא את אלצהיימר?
בסינגולריטי בעצם אנחנו התחייבנו על, הייתה איזושהי מעין התחייבות מילולית לגבי העובדה שאם אנחנו נמצאים בתוכנית הזאת, המטרה היא שאנחנו נבנה מיזמים שהמטרה שלהם להשפיע על מיליארד אנשים בעשור הקרוב.
לא פחות, מיליארד.
לא פחות ולא יותר, ואני חייב להודות שבאמת זה אתגר, ואנחנו כולנו נדבקנו
בחיידק
הזה. עכשיו, חלק מהאתגרים נגעו דווקא לנקודה של אתגרים קוגניטיביים. אנחנו היום נמצאים בעולם בו תוחלת החיים היא ממש גבוהה. אנחנו הגענו עד לגיל 80 בממוצע, אבל הקוגניציה בערך באותה נקודה דועכת. זאת אומרת שהיכולת שלנו באמת לתפקד, התפקוד המוחי שלנו דועך בגיל 80. אם אני אשליך את זה גם על אלצהיימר, 40% מהאוכלוסייה בגיל 80 מפתחת סימנים לאלצהיימר. זה מספר עצום, במיוחד עכשיו שאנחנו נמצאים בעידן שבו הבייבי בומרס ממש עצים לגיל הזה. וזה משהו שהוא גם, לא רק יש לזה השפעה פיננסית, אלא יש לזה השפעה על האנושות שלנו, מאחר אנחנו דוחפים את המדע, ויש האצה לכיוון מעין מלחמה בזקנה, ומחד גיסה אנחנו נמצאים בעולם שבו התפקוד המוחי שלנו דואך. אני ברמה האישית, אני, כמו שאמרתי, אני מאוד נמשך לעולם של מדעי המוח, אבל גם קרובת משפחה שלי פיתחה את מחלת האלצהיימר, וגם בעלה פיתח דמנציה, ממש לפני מספר שנים. כשרציתי לבוא ולבקר אותם לפני כחצי שנה בוושינגטון, לצערי הומלץ לי לא לעשות זו. ומאחר והם לא יזהו אותי. זה כבר, זה פשוט מדהים לדעת שזה מפורר ממש את תאי המוח, וזה מפורר את היכולת שלנו להכיר את עצמנו ולהכיר את האוהבים שלנו. וזה משהו שמאוד נוגע לליבי, ולכן החלטתי להירתם למטרה.
נכון, לראות את זה גם בעיניים, זה אחרת מאשר, ולחיות את זה. בני כמה דרך אגב הייתה קרובת המשפחה שלך?
70.
אנחנו יודעים שבטח זה התחיל לפחות 15 שנים קודם.
זה התחיל, בדיוק.
ועוד כמה שנים מהיום יכול להיות שאפשר היה למנוע את זה. אבל אמרת משהו נוסף, דיברת על המלחמה בזקנה, שאני רגע פותחת סוגריים לזה, כי זה נושא מאוד מעניין. אתה יודע, כל השנים לא התייחסו לזקנה כאל מחלה. אמרו, יש מחלות שאופייניות לאנשים מבוגרים, כמו אלצהיימר, אולי פרקינסון ומחלות נוספות. והיום יש שינוי מאוד גדול בעולם, כשיותר ויותר חוקרים מתחילים להגדיר את עצם ההזדקנות כמחלה, ולנסות לפתח כל מיני מתודולוגיות, כלים, תרופות, לצמצם את המחלה החדשה הזאת, וזה פותח כמובן המון המון אפשרויות. אני אבל רוצה לחזור לכל הנושא של האבחון המוקדם באלצהיימר, שאנחנו מבינים שזה יכול להיות פתח לשינוי. אז יש לנו אבחון מוקדם בכמה צירים, והכל עדיין בעבודה. אני מבינה שיש היום הרבה מאוד מחקרים על אבחון באמצעות בדיקות דם, גם לחלבון, גם אפילו מחקר בארץ על ננו חלקיקים, אם אתה רוצה להרחיב. אני ראיתי שיש התחלה של ניסיונות בכל, ויש גם יותר ויותר פריצות כמו החברה שלכם בנושא של העיניים. אז בוא תיקח אותנו קצת על מה חדש באבחון המוקדם.
זה משהו שהוא באמת תופס תאוצה בשנים האחרונות. אם אנחנו מסתכלים על עולם של אבחון מוקדם, קודם כל יש המון פיתוחים בסריקות המוח, במציאת ביומרקרים, סמנים ביולוגיים, בבדיקות גנטיות. יש גם, אם אנחנו מסתכלים באופן ספציפי על פעילות, על איזושהי שיטה לא פולשנית לזהות את המחלה, אז יש המון שיטות עכשיו לזהות דעיכה קוגניטיבית דרך האייפון, דעיכה קוגניטיבית דרך איזושהי שיטה דיגיטלית כזו או אחרת שמנטרת את המדדים המוטוריים שלך, מנטרת את המדדים הקוגניטיביים שלך, בצורה שבה היא יכולה לספק ממש מידע קונקרטי, מידע ולידי,
תקף כן.
לרופא. אז זה לגבי כל מה שקשור לזיהוי מוקדם. אנחנו נמצאים בעולם שבו גם צריך למצוא את הזיהוי המוקדם שיהיה רלוונטי לקליניקה, שיהיה רלוונטי לרופאים.
לקליניקה אתה מתכוון למה?
אני מתכוון בעצם, נכון להיום, זיהוי מוקדם של המחלה חייב גם לגרור טיפול. מאחר ואם אנחנו נזהה חולי אלצהיימר בגיל 50, ועדיין אנחנו נמצאים היום במציאות שאין תרופה, תרופה מונעת, אנחנו נכניס הרבה אנשים לדיכאון. וזו בעיה שצריך להתייחס אליה. לכן, וגם ה-FDA מתייחס לזה בצורה מאוד מאוד רצינית, ולכן אפילו המדידות מוח, הסריקות מוח, PET-SCAN, הם עדיין לא...
לא ממומנות על ידי קופות החולים והמבטחים.
נכון.
כיוון שבעצם לא יודעים מה לעשות אם נמצא שיש סיכון מוגבר להופעה של אלצהיימר, כל עוד לא פותחה אותה תרופה מונעת.
בדיוק, אז אנחנו נמצאים בעצם
יש פה ביצה ותרנגולת.
לחלוטין, ולכן אם סריקות המוח עדיין לא בשוק, אז מה אני אומר שאנחנו בסריקת רשתית? אז זה בעצם איזשהו תחום שהוא ממש כמו שאת ציינת, בביצה ותרנגולת, מצד אחד. מצד שני, אנחנו נמצאים בעידן שבו יש 93 תרופות בפייפליין של חברות פארמה.
פייפליין זה באמת בשלבי פיתוח ומחקר וניסויים קליניים.
נכון, והצפי הוא שבין 2020-2025 תהיה תרופה מונעת, שתוכל בעצם להאט את קצב הדעיכה של המחלה, קצב הדעיכה של דמנציה. זו תקופה מעניינת, כי יש מרוץ ממש אדיר למציאת תרופה למחלה, ולכן יש גם רצון אז למצוא קנדידטים, או למצוא מועמדים לניסויים קליניים בשלב שהוא לפני התפתחות סימפטומטית. לכן הטכנולוגיה שלנו מאוד מאוד רלוונטית עכשיו. אנחנו בעצם יכולים לעזור למחקר, לעזור לתרופות, לחברות התרופה, להאיץ את קצב הניסויים הקליניים שלהם, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין אותנו.
שבעצם אנחנו מדברים בניסויים קליניים על ניסויים בבני אדם, שזה שלב מאוד מתקדם בעולם של תעשיית התרופות בשלב המחקרי, כי קודם כל יש כמובן שלבים של ניסויים בבעלי חיים, ולפני זה שלבי פיתוח וניסויי מעבדה ובחינות על בחינות חוזרות, וזה תהליך ארוך מאוד ויקר מאוד. זה תעשייה שלוקחת הרבה מאוד זמן משלב המחקר עד לזה שיש תרופה בשוק, כי הנושא של הבטיחות של המטופל עומד כמובן לנגד עינינו.
ואני אתן לך דוגמה נוספת. מ-2016 היו סך הכל סדר גודל של 30,000 מועמדים לדיקות לניסויים קליניים.
מועמדים זה אומר לניסויים קליניים באלצהיימר, אנחנו חייבים למקד, כן?
כן, אז אנחנו בעצם מתוך 30,000 מועמדים לניסויים קליניים בררו ומצאו רק 4,500 ב-2016 שבעצם ראויים להיכנס לניסוי הקליני הזה. כדי לעשות זאת, היה צריך לסרוק את המוח של 30,000 מטופלים ולעבור, שהם יעברו את כל מה שכרוך בזה, והסינון היה רק ל-1-5 בדיקות מוח, סריקות מוח. זה נושא מאוד מאוד יקר, זה נושא שממש חונק את מערכת.
עלויות.
וגם מבחינת עלויות, גם מבחינת זמן, וזה משהו שהוא לא הרבה אנשים בריאים ססים להצטרף לניסויים הקליניים הללו.
ולעבור סריקות שיכול להיות שיהיו מיותרות בשבילם.
בדיוק. ולכן הצורך במציאת איזושהי מדידה פשוטה, זולה ולא פולשנית, הוא מאוד מאוד ראוי גם עכשיו כשאין תרופה למחלה. ויש ממש מרוץ לכיוון העולם הזה עכשיו, בתחום הקוגניציה.
זה דבר מאוד חשוב מה שאתה אומר. אתה אומר, כדי שהחברות יוכלו לפתח תרופות, הם צריכים למצוא אנשים שיכולים להצטרף לניסויים הקליניים, צריך לסרוק את האנשים האלה. ככל שאנחנו מוצאים טכנולוגיות שמאפשרות למיין את המועמדים יותר בזול, יותר מהר ובפחות סיכון, אז כך יהיה לנו יותר אנשים שיהיו בתוך הניסויים, ויותר נזרז את התהליך של מציאת תרופה. תהי רגע לפרטים, מה זה הטכנולוגיה שלכם, ואיזה עוד חברות עובדות על הנושא של אבחון מוקדם של אלצהיימר באמצעות בדיקת עיניים?
אז הטכנולוגיה שלנו בעצם היא כיום מושתתת בתעשיות אחרות, היא מושתתת בתעשיית החלל, בחקלאות. אנחנו בעצם משתמשים בדימות היפרספקטרלי, שמאפשר בעצם מדידה גם מרחבית וגם מדידה של אורכי הגל, ואנחנו סורקים את הרשתית בצורה לא פולשנית בסדר גודל של מספר שניות, ומאפשרים ממש לזהות חתימה ספקטרלית, חתימה של אורכי הגל, ולהבדיל בין עין חולה לעין בריאה. זה בנוגע לטכנולוגיה שלנו, ואנחנו עכשיו בעצם עושים ניסויים בעיניים של חולי אלצהיימר מול קונטרול.
ראיתי שיש עוד חברה ישראלית שנקראת ביו-איי, שנמצאת בתחום. אתה מכיר קצת מה שהם עושים?
אני מכיר את מה שהם עושים, זה מאוד מאוד מעניין. הם משתמשים ממש באייפון, במכשיר חכם, מכשיר נייד חכם, כדי לזהות שינויים תפקודיים, שינויים מבניים בעין, ובונים את הקשר לזיהוי מוקדם של אלצהיימר. זאת טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת גם כן, ואני חושב שיש פה איזושהי מגמה להסתכלות על העין כמעין חלון למוח, שבשנים האחרונות תופסת תאוצה. דוגמה נוספת לכך, חברה מאוד מתקדמת בארצות הברית בשם Neurovision Imaging, שהם בעצם מזריקים קורקום.
קורקום? קורקום. תבלין קורקום?
תבלין קורקום למחזור הדם, או שזה נעשה דרך בליעה של המון המון קורקום למחזור הדם, ולקורקום יש תכונות מאוד מעדינות, שהוא חודר את ה-blood brain barrier, את החסם דם מוח, ובעצם נדבק לביומרקרים הללו, לבטא המילואידים, לסמנים הללו. הוא נדבק לסמנים הביולוגיים הללו, ואז אפשר להסתכל בעיניים בצורה...
סורק קורקום.
בצורה לא פולשנית, עם סורק קורקום פלורוסנציה, סורק את הפלורוסנציה של הקורקום בצורה לא פולשנית. הם כבר הצליחו להראות גם תוצאות יפות, והם עכשיו מתקדמים לניסוי פרי-סימפטומטי, ניסוי...
באנשים שעוד לא מראים תסמינים של מחלה. זה סיפורים מרתקים, ואתה רואה את הדברים האלה כמשלימים, כמתחרים?
אני רואה את זה בתור תקופה מדהימה. אני חושב שעצם העובדה שיש המון דחף לכיוון של מציאת בדיקה לא פולשנית מקדימה, כל בדיקה הרי זה משובח. אנחנו נמצאים בעולם בו יש לזה צורך משמעותי. זה ממש מפרק את מערכת הבריאות בארצות הברית. זה משהו שהוא...
מה מפרק?
נכון להיום אנחנו מזהים את המחלה בשלב שבו זה כבר משפיע על הקוגניציה, וזה גורר את זה שכל אחד מתוך $5 של מדיקר, שזה בעצם הביטוח בארצות הברית, הביטוח הרפואי בארצות הברית, הולך לסיעוד של חולי אלצהיימר.
זה מספר מטורף.
זה מספר מטורף.
מכל $5 הולך לסיעוד, כשצריך לזכור שמערכת הבריאות האמריקאית כבר לא מסוגלת לממן את הרפואה שלה, כי 17.5% מהתוצר האמריקאי הולך להוצאות רפואה. ואם אנחנו רואים שחמישית מזה זה סיעוד של חולי אלצהיימר, יש לנו באמת עול כבד על הכסף הציבורי. זאת אומרת שאנחנו לא נוכל לממן את הסיעוד, וגם זה עצוב. אנחנו היינו רוצים לעשות מניעה, אנחנו היינו רוצים לעשות טיפול, אנחנו היינו רוצים לצמצם את ההוצאה על הסיעוד, וגם את הסבל של המשפחות, כי זאת מחלה שגורמת סבל אדיר, לא רק למטופל, אלא מאוד מאוד לסובבים אותו.
בדיוק, וזה, רק כדי לסבר את האוזן, מדובר ב-236 מיליארד דולרים ב-2016.
שזה כמעט שני שליש מהתקציב של מדינת ישראל.
בדיוק, רק לסיעוד של חולי אלצהיימר. אז זה המון המון כסף, ומעבר לכך, כמו שציינת, זה באמת מקשה על על בני המשפחה. יצא לנו בבוסטון, החברה בעצם הייתה באקסלרטור מס צ'אלנג' בבוסטון. הסיבה שאנחנו...
דרך אגב, תוכנית מאוד נחשבת, אתה צנוע, אז אני ארשה לעצמי לפרגן לך. מס צ'אלנג' זה תוכנית שזכתה לשבח של הנשיא אובמה, זה באמת בוחר את הדברים הכי מבטיחים בעולם. אז אתם נבחרתם?
כן, התמזל מזלנו ונבחרנו, זו תוכנית מדהימה. יש גם את האקסלרטור בארץ, בירושלים. התוכנית בעצם מאפשרת להעצת המיזמים שנבחרים בבוסטון או בישראל. יש עוד כמה מוקדים בעולם.
וככה נסעתם לבוסטון? זה הסיבה שאתה חולם באנגלית.
אני חולם באנגלית, כן. ארזנו את הגורת כלבים שלנו ואת כל מה שיש לנו פה בארץ. נסענו לבוסטון, ונסענו כדי לשאול באמת את כל המערכת האקולוגית של אלצהיימר, שאלה פשוטה, האם יש צורך?
המערכת האקולוגית זה הקהילה. מקצועית או יותר?
בדיוק. הקהילה המקצועית, ולא רק הקהילה המקצועית, היה חשוב לי באמת להבין את, את אופן החשיבה של מטופלים, של בני משפחותיהם, להבין באמת מה הצורך של זיהוי מוקדם של אלצהיימר, האם באמת יש, להבין את, את ממש את עומק הבעיה, ולהבין האם יש, להבין את הסיכוי בצורה משמעותית לפיתוח של תרופה.
והשתכנעת?
השתכנעתי, יצאנו בעצם להבין שאנחנו נכון להיום קרובים יותר מאי פעם לפיתוח תרופה למחלה. יש ממש העצה בכל מה שקשור לחברות הפארמה שדוחפות את זה קדימה.
דיברנו על כל התרופות שנמצאות בשלבי מחקר.
נכון, ויש הבנה עמוקה לגבי יותר נכון לגבי הקשר בין הסמנים הביולוגיים והפתולוגיה בשלבים מוקדמים. ככל שאנחנו נלמד יותר, ואני עכשיו מצטט את דוקטור ריסה ספרלינג, שהיא בעצם אחת מהוגי הדעות בתחום האלצהיימר, ככל שאנחנו יכולים ליצור אימפקט משמעותי בכל תחום ברפואה, רק אם נאבחן אותו לפני הופעת הסמנים, לפני התפתחות של המחלה.
ושל הנזק.
בהחלט, בדיוק.
בהחלט. זה מסע מאוד ארוך, המסע האישי שלך, אני גם רואה, מהשלב שבו התחלתם לפתח את זה בסינגולריטי, ועד עכשיו שאתה עדיין שואל שאלות, זה הדרך של יזמים בכלל, או זה משהו מיוחד?
האתגר שאנחנו נמצאים בו היום הוא שבעצם עדיין אין תרופה למחלה, ולכן יש איזשהו חסם להגיע לשוק מצד אחד. מצד שני, שוק, יש לנו בעצם עניין מאוד, אנחנו רוצים לדחוף את המחקר כדי שנוכל באמת להיות רלוונטיים בשנים הקרובות. אני חושב שהמסע הזה הוא ראוי, ואני כל כך שמח שאני העזתי לקפוץ מהצוק ובאמת לקחת את זה קדימה, כי אני מרגיש חי יותר מאי פעם. בדרך, כמו כל מיזם, יש, זה ממש רכבת הרים, יש עליות ומורדות, אבל בעצם אנחנו התחלנו נכון, אנחנו התמקדנו במדע, אנחנו התמקדנו בשאלות של בלשאול המון המון חוקרים, המון רופאים, בני משפחה, להבין באמת את עומק הבעיה ואת היכולת של הפתרון שלנו באמת ליצור אימפקט משמעותי. וזו דרך ארוכה מאוד באופן ספציפי למיזם רפואי, מאחר ויש המון חסמים להגיע לשוק, בין אם זה רגולציה ובין אם זה מימון של מימון ממשלתי או מימון של חברות הביטוח לבדיקה שלך.
בעצם המודל העסקי. זה בהחלט מאוד מעורר השראה לראות את הדרך שאתה עושה, ואני רוצה רגע ככה שאלה לסיום. מתי אתה חוזה שאפשר יהיה להציע לקרולין או לכל הציבור שלנו להוריד את האפליקציה של ביו-איי או להשתמש בבדיקת הסקירה של רטיספק? איפה אנחנו נמצאים? עוד כמה זמן?
אני צופה שזה יהיה תוך שנתיים.
תוך שנתיים, אז אנחנו
ב-2019 אנחנו כבר נוכל לבצע את הבדיקות המקדימות הללו לאלצהיימר. אני חושב שזה יתרום משמעותית למחקר, אני חושב שזה ידחוף ויעיץ קדימה את החיפוש לתרופה, למזור, ואני באמת מאמין שאנחנו נמצא איזשהו, שיש שינוי משמעותי בעולם של אלצהיימר בעשור הקרוב.
אין לי ספק, אליאב, שאתה צודק. אנחנו רואים את כל המגמה של התקדמות גם בחיפוש אחרי התרופה, כולל חיבור למערכת החיסון ופריצות דרך שחלקם נעשות כאן בישראל, וכמובן שהאבחון המוקדם, כמו שסיפרת לנו. אני מאוד רוצה להודות לך, אליאב שקד, מייסד רטיספק, שהיית איתנו היום באולפן, ולקוות שב-2019 נזמין אותך שוב, ונשמע שמה שאנחנו חיכינו לו כבר קורה, והפך למציאות שנמצאת כאן בשימוש יומיומי. תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו היום ושמעתם קצת את החידושים באבחון המוקדם של מחלת האלצהיימר. כאן איתכם באולפן, מיכל חמו לוטם, רופאת ילדים, מומחית בחדשנות רפואית. הרבה תודה לניר גורלי, העורך על העריכה, ולטכנאי השידור, אלון מקלר. וכמובן שאתם מוזמנים שוב להצטרף לפרק הבא, לפודקאסט הבא, לשמוע סיפור חדש ולפגוש איש מרתק חדש על יוזמה, סטארט-אפ, מחקר שמשנה את העולם, את חיינו ואת הרפואה.